זה השיעור הראשון שיש לנו במקום הקדוש והחביב והמיוחד הזה בשנת תוף שינייחס, בשנה החדשה. אז קודם כל, כה ייתן השם וכה יוסיף שנזכה כל השנה כולה בשמחה ובנחת להגדל תוירו ולהדירו ולשתשע הרבה בדברי תוירו. אז אך מובן שנעסוק היום בדין היום הכיפורים, היום הגדול שאין כמותו, היום הקודש והנוירו הממשמש ובא, יום שוקי צמחילה וסליחה וכפורה, ונעסוק קצת בעניון הדיום. והסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום זה סוגיה הלוך על המייסה בנוגע ללקיחת תרופות ביום הכיפורים, וזו שאלה שמעסיקה אותנו כרבנים הרבה. אז היום אנחנו לא נעסוק בחולה שיש בסכנה שפסקו לו שהוא צריך לאכול או לשתות. זו סוגיה אחת, הגדר של עינוי, אכילה ושתייה. היום אנחנו נתמקד יותר על לקיחת תרופות. אז אם מדובר בחולה שיש בסכנה, והתרופות אמורות לווסת את מצב בריאותו ולמנוע סכנה, אז מלטה דה פשיטה, חולה שיש בסכנה, אם יש צורך, אוכל ושותה כדרכו, ולא מבאי שמותר לו לקחת תרופות. אבל האם מותר לחולה שאין בו סכנה לקחת תרופות? האם מותר למי שיש לו כאב ראש וזה מפריע לו לקחת אקמול ביום הכיפורים? האם יש היתר לקחת תרופות כשאין כל חשש סכנה ואולי אפילו אין חולי? הרבה אני נשאל בקשר לאנשים מבוגרים או ילדים שלוקחים ריטלין באופן קבוע, אם מותר לקחת גם ביום הכיפורים. לא מדובר בחולי שיש בסכנה, ספק אם מדובר בהגדרה של חולי, האם מותר לקחת תרופות. והשאלה הזו נוגעת לשלושה תחומים או שלוש סוגיות שונות. קודם כמובן הסוגיה של חוצש יום. תרופות אף פעם לא לוקחים בכמות של קוסבס. קוסבס הוא קרוב לביצה, ואז חוצש יום. אבל הלוך יקירי ביוחנן חוצש יום עושה מנטוירה. ביום הדף עין דלת, מקום אחד בכל השס, אנחנו עוסקים בסוגיה של חוצש יום. הלוך יקירי ביוחנן לא קרש, לא קרש, חוצש יום עושה מנטוירה. שלא כדרך אכילה, תרופות לא נועדו למאכל, לא אוכלים אותם לצורך מאכל, אין להם טעם ערב, ולכן זה שלא כדרך אכילה. מקור הסוגיה הזו, פסוחים חוב דלת, כל הסוגים שבתוירה, אין לא יקן עליהם, אלא אם כן אכל כדרך אכילתן. מה בדיוק זה שלא כדרך אכילה? רמב"ם פרק י"ד מהמחלות אסורות נותן שלוש דוגמאות. מה זה שלא כדרך אכילה? עירב בוי דבר מר. אם אדם ערבב דבר מר בתוך אוכל, והתוצאה היא שזה לא ערב לחך, אלא זה מר. זה דוגמה אחת ששלו כדרך אכילה, שאין בו איסו דיורייסה. דוגמה נוספת, המחס החילה וגמוי, עד שתי גרוינוי נכווייס הימנו. הוא אכל אוכל בעודו רותח, וזה שורף את הגרון. דוגמה שלישית, אוכל חילב חי, בשר בלתי מבושל. אלה שלושה דוגמות ששלו כדרך אכילה. אין בהם איסור, בגמור כתוב פטור, רוב הראשונים סבורים פוטר אבל אוסור, יש איסור דרבנן. המגד משנה ברש מחולס אסור, סבור שזה איסור דאורייתא, ואף על פי כן, וזה חידוש גדול לליבי דמגד משנה, הגמור אומרת מפורשות, פסוחים חוב דל אדומת בייז, שהתירו שלא כדרך אכילה לחולה שאין בו סכנה. אז לפי המגד משנה יש כאן חידוש עצום. איסא דאורייתא, ואף על פי כן התירו לחולה שאין בו סכנה. אפשר ליישב את המגד משנה לפי שיטת רבנו ירוחם, שיטה מיוחדת. בנתיב י"ח חלק ג', רבנו ירוחם אומר, לא התירו שלא כדרך, אלא שלא כדרך הנוע. זה הגמרא שם, בדף חוב דל עמוד בייז. אבל אכילה, אפילו שלא כדרך אכילה, אסור לחולה שאין בו סכנה. אבל זו שיטה ייחודית, מכל יתר הראשונים מבואר. שלא כדרך אכילה במחלות אסורות, ושלא כדרך הנוע באיסורי הנאה, דין אחד להם. וכשם שמבוא בגמור שתירו שלא כדרך הנוע באורלה וכלי הכרם, שאסורים בנוע דיורייסה, כך גם התירו שלא כדרך אכילה במחלות אסורות, שאסורים באכילה בלבד ודין אחד להם. אבל מכל מקום, להלוך הנקטינן שלא כדרך אכילה זה איסור דרבנן. הסוגיה השלישית, אבוי דזורה, סמך זין עומד בייז, נבלה שאינה ראויה לגר. והגמור דורשת מן הפסוק. באיסו נבלה כתוב בפסוק, לגר אשר בשורך ותתננו ואכול. דורשים חזל, נבלה הראויה לגר, שמה נבלה? נבלה שאינה ראויה לגר, אין שמה נבלה. וזה דין שאוכל שהתקלקל. ועד שהוא לא ראוי למאכל, אין בו איסו. נשאלת השאלה, מה בין סוגיה ב' לסוגיה ג', בין שלא כדרך אכילה לנבלה שאינה ראויה לגר. בפרט כאשר אנחנו שמלים לב שבסוגיה בפסוק חוב ד' חזל לא דורשים מן הפסוק. כנראה שהדין שכל איסור שבתורה אין לוקים עליהם אלא כדרך אכילתם וכדרך הנאתם זה סברה ולא גזרס הכוסף. משום שהגמור אומרת את זה מסבורה ואין שם שום מקור מקראי, אין שם דרושה. לעומת זאת, בעבוד אזור סמך זין חזל דרשו מן הפסוקים, שם כתוב לגר אשר בשורכות אתננו ואכול. נבלה שראויה לגר שמה נבלה, אינה ראויה לגר אין שמה נבלה. אז החבס דאס מסביר בסימן קוף ג' והדברים מתיישבים על הלב בפשטותן. ואני מבאר את זה בשפה שלי, אף על פי שהחידוש הוא חידוש של החבס דאס. ואני אומר, הדין ששלא כדרך אכילה זה דין בגברה, זה דין במעשה. אין כאן מעשה אכילה. אכילה שלא כדרך אכילה איננה אכילה. זה לא דין בחפצה. אבל נבלה שאינה ראויה לגר זה דין בחפצה. כן שמה נבלה, אין שמה נבלה. ולכן אומר החבס דאס, אוכל שהתקלקל עד שאיננו ראוי למאכל, גם אם חזר ותיקן אותו בתבלינים עד שהוא חוזר להיות ראוי למאכל, הוא לא חוזר לאיסורו. ברגע שהתקלקל ואיננו ראוי לגר, פוקע איסור המיני. והאיסור הזה לא יחזור גם אם תוסיף טעם מלאכותי וסוכר וכל הדברים שבעולם. והיום בתעשיית המזון, אני חושב שיש הרבה דברים שאינם ראויים לגר, ואף על פי כן אנחנו אוכלים אותם. ואז החבס דאס אומר, בכל הנגע לפטור של שלא כדרך אכילה, אם חזר ותיקן אותו בתבלינים, כמובן שאסור, משום שמעתה אתה כן אוכל את זה כדרך אכילה. ולא מדובר באיסור שפקע מן החפצה. עירב בוי דובר מר, אבל לפעמים הוא יכול להוציא את מה שהוא הכניס. או שכנגד דובר מר הוא יכול להוסיף דבר מתוק, והמתוק והמר יאזנו זה את זה, וזה חוזר להיות ראוי למאכל. הם חסכי לב וגמוי, עד שתי גרוינו נכווי סמנו, אם הוא המתין רבע שעה, עד שזה כבר לא רותח, זה חוזר להיות ראוי למאכל. אוכל חלב חי, הוא רק צריך לבשל את זה, וזה ראוי למאכל. ולכן בכל הדוגמות ששלא כדרך אכילה, לא מדובר בדין בחפצה, החפצה ראוי למאכל, הוא רק לא אוכל את זה בדרך הראויה. זה פטור מן הסברה. אבל הדין של נבלה שאין ראוי לגר, לאו שמו נבלה זה גזרס הכוסף, וזאת לא היינו יודעים מן הסברה, ולכן מדובר בשתי סוגיות שונות. אז כל המקורות שהבאתי הם מקורות כלליים, שכוחו מיופה ושנאמרו ונשנו בכל המרחב הגדול, המערכת הכללית של מחלות אסורות. גם דין נבלה שאין ראוי לגר, גם שלא כדרך אכילה, גם חוץ השיר. אבל אנחנו ביום הכיפור עם עסקינן, ולכן חשוב יותר להתייחס לסוגיה מקבילה שעוסקת בדין אכילה ביום הכיפור, וזה המשנה ביום מדף פי. אוכלים שאינם ראויים, שאתה משקים שאינם ראויים, פטור עליהם. הרי שכאן למדנו הלכה מוגדרת ומסוימת בדין האכילה ביום הכיפורים, שאין אדם חייב ומחל, או שאתה אוכל ומשקה שאינם ראוי. למה לא די בדין הכללי? משום שיש צד גדול לומר, אולי יום כיפה יש לו דין אחר, ביום כיפה לא כתוב לא יתאכל, לא יתאכלו. ביום הכיפורים נאסר עלינו יסו ודייטה ונצטווינו להתענות, ולכן היה הווה מנו לומר שכאן בסופו של דבר האדם שבע, הוא איננו רעב. אז מה בכך שאוכל לא היה ראוי? כמשמלן, לא. כדין כל הסורים שבתורה, כך דין אכילה ביום הכיפורים. וכך מבואר בלכס שביס הסוסר ברמב״ם בפרק בייז, והרמב״ם בפרק ה' מיסוד התורה, מכנס לפונדק אחד, יום מכיפורים, יחד עם שם, מחלות אסורות לגבי הדין של שלו, כדרך אכילה, ומכל מקום. אכן יש סוגיה מיוחדת במסכת יומא, בנוגע ליום הכיפורים, אבל הדינים כנראה שווים ודומים לשאר כל מחלות אסורות. אז מה הדין כאשר אדם אוכל שלא כדרך אכילה פוחס מקשיר? אז אמרנו, חוץ שיר עושה מן התואר, שלא כדרך אכילה עושה מדרבונן. יש מן האחרונים שרוצים לחדש, שאם הוא אכל פוחס מקשיר שלא כדרך אכילה, מותר לך תחילה. השילוב של השניים הופך את הסדרבונן להיתר לכתחילה. ויש כמה סגנונות בדברי האחרונים. שאל את התשובס בניין אוילם של רבי יצחק אייזק חבר, שהיה תלמיד תלמידיו של הגרו, היה ידוע בעיקר בתורס הקבולה, אבל היה גאון גדול גם בניגלה, כפי שאנחנו רואים בספרים שלו, בעיקר בספר שאל את התשובס בניין אוילם. סימן יוטט, כדבריו כותב התורס חסד, סימן ובב. תורס חסד היה רב שני הזלמן, מלובלין, הוא היה מגדול לפוילנד, סוף ימיו עלה לירושלים והיה מגדול לירושלים, ובתשוב הסטורס חסד סימבו והוא אומר אותו דבר. והם אומרים, פוחס מקשיר, אוכל שאיננו ראוי, מותר לך תחילה. למה חוצירו סמנטוירה? משום שחזיל הצטרופה. הם פרשו חזיל הצטרופה מעין גזירה וחשש. אם הוא אוכל חוצי שיר, אולי הוא יוסיף וישלים את השיעור, ואז יהיה חייב חטוס. ולכן גם חוצי עושה מן התוירה. אבל כאשר מדובר באוכל שאיננו ראוי למחל, אין כל כך חשש שיוסיף ויוכל, ולכן אין דין חוצי עושה מן התוירה. הדברים הם דברי פלפול, ולא הלוך אלא מייסה מכמה וכמה טעמים. לא רוצה להאריך היום בסוגיה של חוצי שיר. אבל ביום עין דלת, וזה המקור היחיד שיש בשעס, מחלוי כסב יוחנן שלוקש, רבי יוחנן מחושב עושה מן התוירה, והוא לומד זאת מגזר סקוסף, כל חלב, כל זה ייתורה, מיותר, דורשים חזר אפילו חושי עושה מן התוירה. זה נכון, רבי יוחנן אומר חזל הצטרופה, אבל כבר נחלקו הראשונים, אם זה גזר סקוסף, למה צריך את הסברה של חזל הצטרופה? ויש שתי גישות, תוספת אומרים, אילולי הסברה של חזל הצטרופה, הנה דורשים משהו אחר מהייתור. אבל בגלל הסברה של חזל הצטרופה, כך אנחנו מפרשים את כוונת הכתוב. זה התוסף. הר"ן אומר, אולי זה גזיר סקוסף רק בחלב, אם לומדים מכל חלב. וחידוש הוא, ואין לך בעיה לחידוש הוא. בגלל הסברה של חזל הצטרופה, זה לא חידוש. ולכן אנחנו לומדים כל שאר איסורים מכל חלב. לפי שני הדרכים, צורך עיון, מה משקל יש? לסברה של חזל הצטרוף. האם בכלל יש לזה משקל הלכתי? האם אפשר לעכל כי זה לא חזל הצטרוף? וכאשר בסופו של דבר זה גזי סקוסוף. והראשונים מסבירים, אם זה גזי סקוסוף, למה צריך לומר חזל הצטרוף? אבל לפי שני הדרכים, גם של הר"ן, גם של התוסס, לא מסתם לעשות עיקר מחזל הצטרוף. ושנית, חזל הצטרוף אפשר לפרש בדרכים שונות. להניח שמדובר בחשש מעשי, שמא יוסיף ויוכל מאיך תיסע, ולכן מדובר בדבר פלפול ולא בהלכה שאפשר לסמוך עליה להלוך. מאידך, חבס יור, תשובס חבס יור, עושה מטס ואו, והוא רוצה לחדש מטעם אחר, שחוץ שיר עושה מטוירה, רק ביסד יורייסה. ביסד רבונן, לא עשו על פוחס מקשיר. ולפי דבריו, שלא כדרך אכילה זה סדר רבונון, ובסדר רבונון לא אומר לכם שחושי עושה מדוער, אבל זה גם חידוש עצום במאיכת תסע. מאיכת תסע, כל דה תיקון רבונון, כן דיורייסי תיקון, להדיה מפורש שלא כדבריו, בתשובס הריבש, סמן ריש סמך זין. אבל הבה נתבונן קצת בהלכס יום הכיפורים, ודווקא בים כיפה יש לדברים מקום גדול. לא מדרך הפלפול, אלא גדולי הפויסקים. במה הדברים אמורים? אז במשנה כתוב, אוכל אוכל שאינם ראויים, שעושה מסכים שאינם ראויים, פוטור. ברמב"ם עבור להדיה פוטור, אבל עושה מדרבנן. כך מפורש להדיה בדברי הרמב"ם, פרק בייז מהלכס שוויסס עושה הלוכה ה'. אבל בטור יש פולמוס גדול, כי הטור סותר דברי עצמו בעיני ובי בסימן תופע אישות בייס. תופע אישות בייס זה הסימן שאוכלים שאינם ראויים, משקים שאינם ראויים, פטור עליהם. ותור מביא בשם אביעזרי, מותר, לא רק פטור, אלא מותר. ואין בו איסור כלל, גם לא איסור דרבנן. אבל בסוף אותו סימן, ומדובר סך הכל בסימן קצר, מביא התור, שעושה משקים שאינם ראויים, הוא פטור, אבל אסור. ובסיוסי והבח, היוחין והבויאז, מימין ומשמאל, שניהם עומדים על הסתירה שיש לכל בדברי התור. אז התירוץ הטבעי ביותר היה לחלק בין אוכלים ומשקים. אבל אבי סייסף אומר, זה אולי הכי מתבקש, אבל הכי משולל סברה. אין שום סברה לחלק בין אוכלים ומשקים. דין אחד לאוכל ונמשקים, לגבי כל הפרטים. חוץ מהשינוי בשיעור, כאן זה כסבס, כאן זה מלוי לגמיו, ושאר איסורים, כזייס וביס. אבל גדר אחד, לא יוכלם ולמשכן, ולכן, אף על פי שזה לכאורה התירוץ הכי בולט, כי אכן בתחילת הסימן, כשהוא מביא את אביעזרי, הוא מדבר על אוכלן שאינם רואים, ובסוף הסימן הוא מדבר על המשכן שאינם רואים, אבל אף אחד לא מאמץ את החילוק הזה, כי אין בו טעם ואין בו סברה. וגם אביעזרי וגם הפרישי מציעים שני תירוצים. תירוץ אחד, כאשר מדובר בשיעור, יש לי דרבנן פוחס מקשיר, אוכלן שאינם רואים, מותר לכתחילה. וזה בדיוק מה שחידשו אחרוין המנהל. אז למה אני הסתייגתי לחלוטין מדברי אחרוין? וכאן זה בסיוסף. תלוי איך אתה מגיע לזה. יש חידושים שאנחנו מחדשים כדי ליישב סתירה. אם אין סתירה ואין צורך ליישב, גם אין מקום לחדש חידושים האלה. אבל כשיש אילוץ מתוך דברי הפויסקים, אז הבסיוסף לא מפלפל משום שחזי לצטרוף. הבסיוסף בא ליישב סתירה בדברי התור. והוא אומר, צורך לא אימא, צורך לא אימא. וזה סגנון של בעלי התויסס ושל הראשונים כולם. כשיש סתירה וצריך ליישב, צורך לא אימא. אף על פי שחזל החמירו ואסרו שלא כדרך אכילה, אבל לא בפוחס מקשיר. תרתי לרייס, זה גם לא ראוי למחל וזה גם פוחס מקשיר. ופוחס מקשיר אף לשיט הסביורכנן שעושה מרתויר, אבל אין בו קורס ואין בו מלכס ואין בו אינשם, ובכל זאת איסור קל, לא איסור חמור, ולכן צורך לחלק בין שיר פוחס מקשיר. עוד כותב אביסי יוסף לחלק, וגם התירוץ הזה מופיע גם בפרישי, גם בפרישי וגם בביסי יוסף. משקים שאינם ראויים, ראויים לפחות על ידי טיבול. אוכלם שאינם ראויים, מדובר באוכל שהתקלקל שאיננו ראוי למאכל. וגם התירוץ הזה מחודש עד למאוד. ולולי שאנחנו צריכים ליישב סתירה בדברי התור, היינו אומרים, מה זה משנה שזה ראוי על ידי טיבול? אבל הוא שתה בדרך שאיננו ראוי, בדרך שאיננו נהימה ממנו, אז מה זה משנה? אז אילו היה מדובר בדיוראי, זה באמת לא היה מקום לסברה כזו. מה זה משנה שזה ראוי בדרך אחרת? אם הוא אכל והוא שתה שלא כדרך אכילה, והוא לא נהנה מנה שתייה. אבל בדרבונונס יש מקום, יש מקום. בדרבונונס לפעמים אנחנו מקבלים חילוקים שלא היינו מחדשים מן הסברה. אז כשבאו חכום מלאי עשור, אסרו רק מה שראוי למחה לפחות בדרך כלשהי. אבל אוכל שנפסה לגמרי ואיננו ראוי למחל בדרך כלשהי, לא החמירו בו. אלה שני התירוצים של רבי סיוסי והפרישי. הבך מציע גישה שלישית. והבך אומר, יש הבדל בין אדם שאוכל בדרך אכילה לשם סבייה, וזה עיקר מהות ודרך האכילה, שאוסור גם באוכלן ובמשקים שאינם ראויים. אבל כאשר אדם אוכל כמות מועטת, לצורך מסוים, כגון ללחלך את גרונו, הוא מרגיש חלושס, הוא מרגיש רע מאוד, אז הוא לוקח טיפה לחזק את נפשו. זה לא בדרך סבייה, זה לא כעיקר דרך האכילה, לא אסרו. זה התירוץ של הבך, ואלה גדול אל הפויסקים שלוש גישות ליישב את דברי התור. בא שג הסערי, ושג הסערי אומר, שלושת התירוצים לא מתיישבים על הלב, כי כל כי אגב נהיה לו לפרש ולא לסתום. אז איך יכול להיות שיש סתירה בדברי התור ואנחנו מחדשים חידושים גדולים שלא היינו מחדשים מן הסברה רק כדי ליישב כל כי הגוון היה לו לפרש ולא לסתום, ולכן נוטה השג עשר ילומר שאיקר דאסה בסיוסף לחומר, אלו שהוא מביא את האביעזרי שמקל. אבל מהסיפה למדנו שאין דעתו נוחה בדברי האביעזרי, ולפי השג עשר אין מקום להקל בכל הקולס הנעל. מכל מקום, כשאנחנו עכשיו חוזרים לסוגיה של תרופות, שלושת התירוצים של הבסיוסף והבח והפרישה, רלוונטיים לגבי תרופות. מדובר בפוחס מקשיו, מדובר באוכל שאיננו ראוי למאכל, גם לא על ידי טיבול או בדרך כלשהו. תרופות נועדו לרפואה ולא להנאת אכילה, ומדובר במי שלא אוכל כדי לסבוע, זה התירוץ של הבח, אלא להחיות את נפשו ולהתרפות או לשמור על בריאותו. ולכן שלושת החילוקים שבאים ליישב את דברי הטור תקיפים. לכל יש מקום להקל בתרופות גם ללא כל חשש סכנה, ואולי אפילו לבריאים ולא רק לחולים. זה נכון אם היינו מחליטים לפסוק כמו הטור, אבל מי אומר שהלוכה כטור? הרמב״ם סתם ולא פירה שיש יסד רבונן בשכנוח כתוב פוטור, ואבס יוסף בשכנוח לא רמז לאף אחד מהחילוקים הנעל. אז אולי אבס יוסף הולך בעקבות הרמב״ם ובכלל לא בעקבות הטור. לפי השג עשריה כל התירוצים האלה נופלים, ושג עשריה אומר סביר יותר לומר שהטור ברישה מביא את אביעזרי, אבל לא בכרח שפוסק עם אותו. ולכן אין לסמוך הלוך על המייסה על שלושת החילוקים הנעל. כן, אך שווי זה הטעם שהחכמים אסרו מדרבונן שלא כדרך אכילה, ונווה לשאין הראויה לגר. אך שווי זה סברה דרבנן, זה לא עושה את זה לאיסא דאורייתא. המקור שיש איסא דרבנן מתבסס בעיקר על הראש, פרק בייז מסכת פסוחים סימן א', והראש אומר אך שווי. יש ראשונים שחולקים על הראש, והם סבורים שמות הלכת תחילה, אבל המוגן אברום וטז, תוף מבייז בלחס פסח, פסקו כמו הראש. אבל זה יסד רבונן. מכל מקום, אם כל היסד רבונן זה משום מחשבי, כותב הכסב סויפה, אורח חיים קוף י' א', וכאין זה החזוניש סימן קוף ת' ז', חזוניש אורח חיים, שכאשר אדם אוכל משום רפואה אין עכשווי. עכשווי זה רק כאשר הוא אוכל לשם אכילה, אבל כשזה רק לצורך רפואי אין עכשווי. כסף סויפה כותב את זה אפילו על אכילה לחולה שיש בי סכונה. קל וחומר כשומה בתרופות, בתרופות מעצם טבעם אין עכשווי. עכשווי זה, אמנם זה לא ראוי למחל, אבל אתה מוכיח שלך זה כן הלב, לך זה כן טעים, עובדה שאתה אוכל. אבל בתרופות, מסתם וכדיבי הכסף סויפה וחסוניש, וכך גם ביד אברום ביורדיה, שאין עכשווי. וזה טעם נוסף להקל בתרופות. אולי בתרופות שאינם ראויים למאכל, אין כלל גם לא יסדר הבונון, כי אין עכשווי. הבעיה היא שהראש הוא היחיד שמסביר את זה מטעם עכשווי. גם ברמב״ם אנחנו לומדים שלא כדרך אכילה עושה מדרבנן. אבל ברמב״ם לא בהכרח שהטעם הוא אך שווה. הראש אומר שזה מדרבנן משום אך שווה. אז מנולן להמיס גם על הרמב״ם את ההסבר של הראש. אז מה הלוך על המייסה? מה הלוך על המייסה?
זה לא אוכל בכלל.
אז אומר דוקטור שטרן, תרופות זה לא אוכל. אולי זה פחות משלו כדרך אכילה. רב גדל ימורת הוא תלמיד חכם, והוא רופא. אז כשהוא מדבר בעניינים רפואיים, אולי הוא דוקטור שטרן. אז המוגן אברום מביא ספר האגודו מרב עשינו ראשונים. והמוגן אברום לא בתוף רשות בייס בדין יום כיפור, אלא בתוף קוף סמך זיים בדיני תעניות. ספר אגודה מוכיח שגם בצומות אין איסור באוכל שאיננו ראוי, שהרי מותר לבלוע רוק. איך מותר לבלוע רוק? משום שזה לא ראוי למאכל, ולכן אין איסור. משום שזה מותר אפילו לכתחילה. גם מסדר בונן אין בו. כך מביא המגן אברהם. הבך אומר, לדידי, רוק זה בכלל לא אכילה. זה בליה, זה לא אכילה. והבך סתם ולא פירש. זה בליה ולא אכילה. חשבנו שמהות האכילה זה בליה. מה הגדרה של אכילה? לא לעיסה. זה בליה. מה כוונת הבך בדיוק כשהוא אומר, זה בכלל לא אכילה, זה בליה. מוגן אברהם אומר, זה דבר שהם מסחבן. לא תמיד. לא תמיד. זה נכון שאדם בולע את רוקו, כמה שאנחנו מגדירים בשפה המודרנית, זה החזר. החזר זה ריפלקס. ריפלקס. זה לא דבר רצוני. כשם שאדם ממצמץ בעיניו ונושם, והוא לא צריך להחליט שהוא רוצה למצמץ כל פעם שהוא ממצמץ, והוא לא מחליט לנשום, כך אדם בולע רוק תדיר, בלי מודעות שהוא בולע את רוקו. זה מה שאנחנו קוראים בשפה המודרנית ריפלקס או החזר. לא החזר חובות, אלא החזר בשפה המודרנית. אבל לפעמים, בפרט בימי צום, בפרט כשיש לך התקררות ומצטבר לך, לפעמים אנחנו בהחלט מכוונים לבלוע. אדם יכול לירוק, לא תמיד נעים לירוק, בפרט כשאתה בין אנשים, אז בולעים. אז לפי המגן אברהם, מה, אז אסור לבלוע רוק? אי בדידית עלי הייתי אומר, שכל המושג של אכילה זה רק כאשר אתה אוכל דברים שהם חיצוניים לגוף. אתה לוקח אוכל, מכניס לתוך פיך, אבל מה שנוצר בתוך חלל הפה, אולי זה כוונת הבך, זה לא אכילה, זה בליעה, אדם בולע את רוקו, אבל זה לא מוגדר כאכילה. כל האיסור של האכילה וכל מהות האכילה זה אדם אוכל לסוב הנפשו והוא לא יכול לסבוע ממה שהגוף מייצר. ולכן זה כלל לא מוגדר כאכילה. כאשר אנחנו בולים כדור, האם זה בכלל מוגדר כאוכל או כמעשה אכילה? אני חושב שגם ברוגע לכדורים אפשר להשתמש לפחות במילים של הבך. זה בליה, זה לא אכילה. תראו איך אנחנו מפשים את הבך. אז לדידי, כדור איננו דומה לרוק. לפי המגן אברהם ודאי שלא. זה דובר המסחבן, הוא מכניס את זה לפי והוא בולע. ויאף על פי כן, אני חושב יש סברה גדולה לומר, לא מדובר באוכל וגם לא מדובר במעשה האכילה. הוא יכול לקחת את זה גם כנר דרך אחורה, והעיקר שזה נכנס לגוף ולמערכת של העיכול או כלי הדם, ולפעמים לוקחים את אותם המרכיבים דרך דרכים אחרים, דרך IV, דרך עירוי, ולכן אולי זה בכלל לא נכנס לסוגיה של אוכל, אבל גם הדברים האלה מחודשים, ואנחנו צריכים לחדש אותם ללא מקור ברור. ולפיכך הלוך על המייס אני סבור. כאשר מדובר בחודש שם בסכון, ודאי שאפשר להקל. כי גם אם יש יסד הרבונון, גמרא מפורשת, חודש שם בסכון התירו שלא כדרך אכילה. אז דאס יוחיד רק שלא כדרך הנוע, ולא באכילה. רבן ירוחם שציטטתי מקודם, אבל אין הלכה כמותו. ולכן גם אם נניח שיש יסד הרבונון, מותר לחודש שם בסכון. אבל כאשר לא מדובר בחודש שם בסכון, אלא במחוש בעלמה, לכאורה יש מקום להקל. אז איך אנחנו מגדירים חולי בדין הזה ובדין נוסף? טוב קופנון דלת, בדין התשבוב כתוב שחולה מותר לו לאכול בתשבוב. ובירדיה, מקור הסוגיה, גמרא מפורשת, חוב דלת ומדוויז ופסוחים, חולי שם בסכון מותר שלא כדרך הנות. שלא כדרך אכילה. איך אנחנו מגדירים חולי? חולי שיש בסכונה, זה אותו גדר בכל המרחב ההלכתי. אם זה ביום כיפר, אם זה בשבת, אם זה מחלות אסורות, קל להגדיר חולי שיש בסכונה. איך אנחנו מגדירים חוי לשם ביסקונן? אז בהלכה שבס יש הגדרה ברורה. שין חוף חסיף י' ז' נופל למשכב, והרמו אומר חול הכל גופוי. יש רבים שחושבים שזה מחלוקת בין הרמו והמחבר, אני לא חושב שזה מחלוקת. אולי ההגדרה של הרמו זה צד שני שלא יישא המדבר. כי מה זה נופל למשכב? יש אנשים, רק תיתן להם תירוץ כלשהו, הם ישמחו ליפול למשכב. אני מכיר הרבה אנשים כאלה. רק תן לו תירוץ, הוא ישכב במיטה כל היום וכל הלילה, שם הוא מרגיש הכי נוח, כל מקום אחר בעולם. יש אנשים גם, כל עוד נשמתם בם, לא ישכבו במיטה, לא מסוגלים לשכב במיטה. הם אנשים פעילים, אולי לפעמים פעילות יתרה, אבל... אז איך מגדירים נופל המשכב? זה ודאי לא דבר טכני, וזה לא תלוי בכל אדם אם הוא מאונח או מאוזן, אם הוא שוכב או הוא מתהלך על משענתו. אומר הרמ"א מבחן אחר, ואני חושב שזה אותו דבר, חול הכל גופוי, אם יש תחושה כללית של חולי. ואני סבור, וכך כתבתי בכמה תשובות, כאשר אדם לא יכול לתפקד תפקוד סביר ורגיל, הוא חוי לשעים בו סכון. זה הגדרה של חולי. ואני חושב שכל ההגדרות, בסופו של דבר, כל הנחלים הולכים על הים. יש הבדל בין אדם שיש לו בעיה רפואית מסוימת, ובין אדם שהוא חולה. אבל רב שמעון זלמן, במכה שלוים, חלק א' סימן י' ז', כותב הברקה. הברקה גאונית, אבל אני לא מקבל אותה. והוא אומר, יכול להיות שרק בשבס, חז"ל הבחינו בין נופל המשכב לשאר חולים שלא נפלו למשכב. כי בשבס יש גזירת חיקת סממונים. אם כל בעיה רפואית זה חולי, ולחולי לא מותר להתעסק ברפואה, אז נופלת כל הגזירת של חיקת סממונים. אם חז"ל רצו לאסור את העיסוק הרפואי, שם יש חיקת סממונים, ומאידך רצו להקל על החולים, אז נאלצו לחדש שלושה גדרים, יש בו סכונה, שמותר גם דיורייסה, אין בו סכונה שמותר לו להתעסק ברפואה ולא חששו משום שחיקי סממונים, אז איפה כן חששו משום שחיקי סממונים? במיחוש. אבל לגבי תעניות או מחלות אסורות, אולי כל בעיה רפואית זה בכלל חוילה, וחזל לא אסרו על החוילים. חזל אסרו על הבריאים, אבל לא על החולים. ולכן שמזמן יש לו צעד להקל יותר ושלא כדרך אכילה או בצומות מאשר בהגדרות של חשבס. כי הוא תמיה, למה לא מצינו במקומות אחרים ההגדרות מה זה חולי? מה זה חולי שם בסכונה? אבל אני תמיד הייתי סבור מהיך תסה להקל. אני חושב שהדעת נותנת שהסיבה שחזל חילקו בין חולי שם בסכונה, נופל המשכב ובין מיחוש, זה לא רק משום הדילמה של שחיקת סממונים, אלא משום שהסברה הישרה אומרת, אם אדם יש לו מיחוש בעלמא, מה החשיבות להטיל לו איסורים דרבנן? וכי איסורים דרבנן זה דבר של מה בכך? חז"ל עמידו דבריהם במוקם תורח, במוקם הפסד מומוין. לא סביר שיקלו בשביל כל דבר רפואי, גם אם אדם כלל לא חולה. ואני חושב שהסברה הישרה אומרת שלא התירו דבריהם בשביל כל דבר שהם בו צער רב, שהם בו חולי. וברבות השנים ראיתי שכיוונתי על האמת, ופלא שרב שמעון זלמן לא מביא את המקורות האלה. תשובה סרמו, תשובה מפורשת, זה מקוף חובדלה בתשובה סרמו. והוא מדבר על סתם יינום, והרמו מיקל בסתם יינום לחוי לשם בסכונה, והוא להדי אומר, אבל רק מי שחולה ונופל המשכב והוא מתבסס על הסוגי בשבס. קדם לרמו, ורמו לא מביא אותו, הוא רבן ירוחם, נסיב י' חס, חילה ג'. הוא לא מדבר על נופל המשכב, אבל רבן ירוחם גם מיקל, הוא מדבר על מחלות אסורות שלו כדרך אכילה, והוא אומר שמותר לחולה שם בסכונה, אבל רק לחולה, אבל לא במקו, שאין בו אלו צער בלבד. אז הוא מבחין בין חוילה לבין מכה, אף על פי שיש בו צער, לגביו לא הקלו. הרי לנו מקורות מן הראשונים, רבן ירוחם והרמו, וכך פוסק בשלס התשובס מרי יחזקאל סמן קוף נון תת. מרי יחזקאל היה מנהיג של חצר חסידית, הרבי מדייג', לא, אני חושב שהבנו שלו, בן שלו היה מדייג' והוא היה בקהילה אחרת. אבל בכל אופן, גודל בישראל, פויסק חשוב בזמנו, תשובס מרי יחזקאל, סמן קוף נון. ולכן אני אומר, מחוש באלמה לא כדאי לקחת תרופות, וכדאי הוא יום הכיפורים שנצטער קצת. הרבה פעמים בצובות אנשים באים לשאול אותי, אני לא מרגיש טוב, אני יכול לאכול. בדיוק לכן אמרו לך לצום, כדי שלא תרגיש טוב. חכמים לא אמרו לנו לצום כדי שנרגיש טוב. כדאי הוא בייס אלוקינו, כאשר חרב בית המקדש אנחנו לא אמורים להרגיש בטוב. אתה מרגיש בדיוק כפי שחזל רצו שתרגיש בימי הצום שתקנו משמחו בייס אלוקינו. וכך גם ביום הכיפורים, והניסים את נפשי שכם, והיסורים האלה ממרקים אבון ומחפרים אבון, ולכן... אבל... אני בכל זאת מקל. במצבים מסוימים, כאשר אדם יש לו כאב ראש חריג, הוא לא מסוגל להתפלל, אני מקל לו. קודם כל זה נופל למשקב, כאב ראש קיצוני זה נופל למשקב. אז זה נכון, וכל אחד יודע, הצום ביום כיפור יותר חשוב מהתפילה. ואדם תשוש וחלוש, קשה לו לצום, אנחנו נפסוק לו, תשכב במיטה כל היום, אל תבוא לבית הכנסת. אבל התפילות חשובות מהן כמותן. זה יום אחד בשנה, תשוב ותפילו וצדוק המבין נשוי הגזירה, ולכן אנחנו נקל על אדם לקחת תרופה אם אחרת הוא לא יכול להתפלל. אותו דבר עם ריטלין. אז ריטלין לוקחים למנעד גדול של מקרים. יש אנשים שיכולים לתפקד גם בלי לקחת ריטלין, אבל יש ילדים. ולפעמים גם מבוגרים שבלי לקחת ריטלין ממש הם לא יכולים לתפקד, לא יכולים להתרכז, לא יכולים להתפלל, וגם להם אני מקל לבלוע כדור. הבעיה הגדולה היא כשאדם לא יכול לבלוע כדור בלי מים. אחד הפויסקים החשובים התיר לשתות קצת מים לבלוע כדור, ואני חושב שזה פסק שלא יעלה על הדעת. משום שחוד שירו סמן התואר. אפילו שתייה של כלשהי של מים זה איסא דאורייס. ולכן אנחנו פוסקים לפסול את המים, שלא יהיו ראויים לשתייה. וגם פה יש לי פולמוס עם הרבה רבנים אחרים. כמה פסול מים צריכים להיות, או אוכל צריך להיות, כדי שלא יבוא איסא דאורייס? אלו איסא דרבנן. אז אני מדייק מלושן הרמב״ם, וזה מעין, אולי אני יכול לקבל רמב״ם יסוי דעתוירה, רמב״ם חלק הראשון, וזה הערה בלושן הרמב״ם שלא ראיתי. לפעמים אתה נדהם שיש עדיין לדייק בדברי הרמב״ם מה שלא דייקו לפנינו, והסתכלתי בספר המפתח של שבס פרנקל ולא מציינים שום דבר שם. מה? כן, לא, אבל לא תמיד דיני שתייה אסורה תלוי בברכה. בברכה? לא. וכי עליהן המים שמי ששוטה ביום כיפה שלא לצמוי איננו עובר בחטא. אדם שלא צמא ושוטה מים ביום כיפה, ודאי שיש בו איסא דאורייתא. אז לשון הרמב״ם, פרק ה' מיסודי התורה, כותב הרמב״ם, במה דברים אמורים שאסור להתרפא במחלות אסורות אלא במקום סונה, כסכונה בזמן שם דרך הנוסון? כמו שמכילים את החול לשקוצן ולמושו מהחומץ בפסח, או מכילים מעשים ביום הכיפורים. אבל שלא כדרך הנוסון. מותר. שהרי אין בהם הנוע לחייך. רמב"ם אומר, כל שאין בו הנוע לחייך, שלא כדרך אכילה, ומותר בין במחלות אסורות ובין ביום הכיפורים. ולכן אני אומר, לא צריך לפסול את המים עד שהוא יהיה מגעיל, כי אז לפעמים יוצא סחורה בהפסדו. לפעמים אדם יקי ויאבד נוזלים, וגם החום התרופות שהוא בלה הולכים להפסד. אני אומר, די בכך שאין הנוע לכך. אז כששותים קצת מים רק לצורך בליית כדור, מכניסים כל טוב של מלח, זה כבר שלא כדרך אכילה, כי זה לא ערב לכך. מי שצריך לשתות הרבה מים לשיעורים, מחשש עיבוד נוזלים, ויש חולים שצריכים הרבה נוזלים, זה לא פתרון. ואף אחד מן הפויסקים, אף על פי שהפויסקים עסקו הרבה בדינים של הקל הקל, איך אוכלים ושותים ביום הכיפורים, אף אחד מהפויסקים לא הציע לפסול את האוכל או את השתייה, משום שגדולי ישראל היו פרקטיים והיו ניוונים, חוץ ממה שהיו גדולים בהלוכה. והם חששו משתי סיבות מלפסוק, שאדם יפסול את האוכל והשתייה. א', כי אז הוא לא יאכל ולא ישתה, כי אדם לא יאכל את שאיננו ערב לו ואת שדוחה אותו. או לפחות ימעט מאכילה ושתייה ולא יאכל וישתה לפי צורכי גופו. ועוד חששו שמה הוא יקי ואז יכבד עליו חוליו ויצא שכרו בהפסדו. ולכן לא מצילו באף אחד מהפויסקים. פתרון, שיפסור את המים. אבל זה כאשר אדם צריך כמות של שתייה או אוכל. אבל כשהוא מדבר רק במים מועטים להקל על הבליעה של כדור, אין חשש שלא ישתה. סך הכל הוא צריך לבלוע כדור, נכניס קצת מלח למים, ואז אין הנוע לכך, זה שלא כדרך אכילה, וזה הפתרון. ישנן כדורים שאפשר לרסק ולבלוע, או קפסולות שאפשר לרוקן ולבלוע, אבל זה צריך להתייעץ עם רופא, כי יש הרבה תרופות שאין בהם כל תועלת, אלא כאשר הם מתעכלים לאט, ובתהליך מדורג. כשאתה מרסק, הוא מתעכל מיד, ואז הוא מאבד לגמרי את השפעתו, ולכן צריך להתייעץ עם רופא, תלוי באיזה סוג תרופה מדובר. כן.
אם
הרב מכיר
תרופות החולה שאין לו סכנה בגיפים מסוימים, מה עושים עם
הגזירת סרמי,
אין
איסור
כזה
יום פה? יש איסור, אבל לחולה שאין בסכנה לא גזרו, זה מה שהזכרתי מקודם, רק במחוש גזרו איסור של עיסוק רפואי. בחולה כל כשאני מקל לקיחת תרופות לחולה שאין בו סכנה, ממילא אין איסור שחיס. שחיקס אמורים זה רק במחוש. בשבס, זה הדין שציטטתי משין חוף חס י' זיין בהלכה שבס. חוי לשם בסכונה אין בו גזירה של שחיכת. בשבס או ביום הכיפורים? בשבס פסקתי להדיה במנחסו, שאני חושב חלק ג' סמל למד חס, שכל הכדורים שלוקחים לא לחולי, אלא לביסות וסידור פעילות תקינה של הגוף, אינם בכלל האיסור של שחיקת הממונים. וזה כולל כדורי שינה, מניעת היריון, או טיפול הורמונלי ב-IVF. כל כדורים שלוקחים לא כחולה, אלא לביסות וסידור, פעילות תקינה של הגוף, או הדברים שהזכרתי, אין בהם גזר של שחיקת הממונים ומותר להם, אבל ביום כיפור הדין יהיה שונה. שוב, במקרים קיצוניים, כמו אדם שלא יכול לישון בלי כדור שינה, הייתי מקל גם ביום כיפור. כפי שהסברתי, יש מקום גדול להקל בליית כדורים ביום הכיפורים, ממגוון של סברות שאלינו על שלוחם הלוחם, אבל מכיוון ש לא מדובר בהיתר שהוא בשופי, ולכן אני אומר, אם זה רק קצת קושי או אי נוחות או כאב ראש, כך צריך להרגיש ביום כיפור. אדם לא אמור להרגיש טוב ביום הכיפורים, וזה חלק של עבודת היום, זה חלק של העינוי, ואני אסמס נפשו נסייכם. יש אנשים שקשה להם מאוד גם לא לשטוף פנים ביום כיפר, או זה יום כיפר, זה יום כיפר, ובכך אנחנו מחפרים עוון. אבל כאשר מדובר באדם שלא יוכל להתפלל ולא יוכל לתפקד ביום כיפר, והוא יוצא נפסד מצד אחר בעבודת היום, אז אני אקל לו לבלוע כדור. אז הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, וכמובן שבסוגיה כזו אפשר לדבר שעות, אבל אני חושב שנקענו בנקודות חשובות מאוד, גם בלומדס, גם בהבנת שורשי הסוגיה, וגם במה שנוגע הלוך על המייסה. אז אנחנו עברנו כבר את ראש השונה, ואנחנו בישורת האחרונה, ולפנינו, היום הקודש והנוירו יום הכיפורים. ובשעה שעובר עלינו לטויבו קראנו את הפטרה של הנביא הושע. קחו עמוכם דבורים ושובו על השם, אמרו אליו כל תסובן וכך טויבו, נשאל מפורם ספוסנו. ארפו משובוסם, אוהבים נדובו, כי שבאפי ממני. ואני הרבה מזכיר את דברי רשי שיש בהם חיזוק עצום, חיזוק עצום. כותב רשי, אמרו אליו כל תסובן, וכך טויב, הוא נשאל מפורם ספוסנו, כותב רשי, אמרו אליו כל תסובן, קח את כל האבוינה שלנו ותמחוק אותם. כך טויב, מעט מסם טויבים שביודינו ושופטינו אחריהם. וכל זאת הצעה לגמרי לא סבילה, מופרכת, תתעלם מכל האבירס ורבים הם. הבאנו קצת מעשם טויבים, תשפוט אותנו לפי המעשם טויבים. וכי זה מתיישב בדין, בדינה ודינה, מה ההיגיון שבדברים? למה אתה מצפה שנזרוק את כל העבירס בשביל מקצת המצוות? יש את דרשת הרשש לתקיעס שויפר, וזו דרשה שכל כולו הוא קבולה, דברים נשגבים, אבל הוא אומר שם חידוש עצום, שכל אחד לא יפחות בלחזור בתשובה על איזה אבוין, קל או חומו. נותן היצע, כל אחד צריך לחזור על משהו. מה חפץ יש לחזור על משהו, כאשר עדיין יש כל כך הבירס, ולא חזרת עליהם בתשובה. והדברים מוצטטים בפלא יועץ בערך ראש השונה. כי דבריו כותב המהר"ל מדעתא דנפשי בנשיא וסוילום בנתיב התשובה פרק וב. עומק הדבורים בדרך שאני מבין אותם, קודש ברוך הוא אוהב בעלי תשובה. אדם צריך להיכנס לקטגוריה של בעל תשובה. אמר הספסמס, זה כתוב בספסמס, אבל אני שמעתי את זה ביידיש מאחד מזקני חסידי גור. במוקם שבעל התשובה אומר דם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אמר הספסמס, למה? ועל הבעל תשובה טרף צריך נשכם פלץ. אין הקודש ברוך הוא מחתם פלץ. דוד והקודש ברוך הוא מחת פלץ כנקיינן שתיים. אני מסתכל על הפנים, נראה לי שלא רבים הבינו מה שאמרתי עכשיו. אמר הספסמס, בעל תשובה לא מוצא לעצמו מקום. הוא לא מוצא לעצמו מקום. זה מאפיין אדם כשהוא חוזר בתשוב. הוא לא מוצא לעצמו מקום עד שהקדוש ברוך הוא עושה לו מקום. ואם הקדוש ברוך הוא עשה לו מקום, אף אחד אחר לא יכול לעמוד שם. כי זה המקום שהקדוש ברוך הוא עשה לו. ולא בלבד. זה רעיון עמוק שאותי מאוד מרגש. בעל תשובה לא מוצא לעצמו מקום. כל יום באלו ותשע אנחנו אומרים קפיטל חף זיין בתהילים. כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. הוא מרגיש כמו יתום. אבי ואמי עזבו אותי. אני בודד וגלמוד, והשם יאספני. וכך אומר הנביא הושע. אשר לא ישועינו, על סוס לא נרכב עוד, לא נאמר עוד אלוקינו למס ידינו, אשר בכה ירוחם יתום. כאשר אדם חוזר בתשובה, והוא מבין שהוא הלך בדרך לא דרך, והתרחק, הוא מרגיש כמו, הוא מרגיש יתמות. הוא לא מוצא את מקומו. אמר הסמס, הקדוש ברוך הוא עושה לו מקום, ברחמים ובחמלה. אז מי יכול לעמוד במקום שהקדוש ברוך הוא עשה? לא. אז לבעלי תשובה יש מקום מיוחד אצל הקדוש ברוך הוא. ואתה צריך להיכנס לקטגוריה של בעל תשובה. ואם חזרת בתשובה על משהו, אתה בעל תשובה. אתה עוד בעל חוב, אבל אתה בעל תשובה. והקדוש ברוך יש לו מקום מיוחד לבעלי תשובה. משה למועדו ודאימה. שני אנשים לקחו הלוואות מפלוני אלמוני. פלוני אלמוני הוא בעל יכולת ובעל חסד. והוא נוהג לתת הלוואות. שני אנשים לקחו הלוואות באותו יום. כל אחד קיבל $10,000 לשלושה חודשים. עברו שלושה חודשים. פלוני צלצל כמה ימים לפני שהגיע זמן הפתרון. והוא אמר למיטיבו, אני זוכר שלביתי כסף ממך, ואני יודע שבעוד מספר ימים זה זמן הפתרון. אני מתנצל מראש, אבל אין לי. קיוויתי שיהיה לי, עשיתי השתדלות, לא הצלחתי. וחשוב לי להודיע לך מראש, אני לא בורח, לא מתכחש, אני אשתדל להביא משהו. אם אפשר, תן לי קצת יותר זמן, תן לי הסדר את השלומים. אלמוני, לא רק שלא הוא התקשר, לא רק שעבר תאריך הפירעון, עמל ומתקשר אליו, וכשהוא מזכה את הקול שלו, הוא מנתק. הוא רואה אותו בבית הכנסת, הוא יוצא מדלת החירום, מאחורה. הוא רואה אותו ברחוב, מרחוק, הוא מסתובב, והולך בכיוון אחר, אי אפשר להשיג אותו. שניהם בעלי חוב, אבל השני הוא גם בן בליעל, לא רק בעל חוב. הראשון לא מתכחש, הוא בא בשברון לב, נמיכות קומה, והוא אומר, השתדלתי. מגיע יום הפירעון, הוא מגיע. אומר לו המל, ומה הבאת? הוא אומר, 100 שקל. הוא צוחק, $10,000? 100 שקל? זה מה שהבאת? ובושת פנים הוא אומר, זה מה שהצלחתי להביא. תאמין לי, השתדלתי. אז אם הוא יכול, ולב בשר לו, ולא לב אבן, הוא אומר, בסדר, אני מודה לך, אני רואה שאתה לא מתכחש. קח את הזמן שלך, שהקדוש ברוך יעזור לך. ולכן אומר הרשש והפליואיץ והמרל, תבוא עם משהו, תוכיח רצינות. אל תברח, כי אין לאן לברוח. עם עסק שמיים שמעתו, והציע שאול ינקו. אז אומרים אותם גדוי ליועלם, תביא משהו, תחזור בתשוב. אם אתה בעל תשובה, הקדוש ברוך ייתן לך. ייתן לך יותר זמן, כי אתה בעל תשובה, והקדוש ברוך אוהב בעלי תשובה. והוא אוסף אותם לתוך ביתו. אובי ואימי יעזבוני והשם יעזבן. והוא שאומר לנו, ויקחו עמוכם דבורים ושובו אל השם. אי אפשר לחזור ריקם, לא יראו פני ריקם. תביא משהו, מה שאתה יכול. תביא 100 שקל, תביא משהו. קחו עמוכם דבורים ושובו אל השם. ואז אמרו אלף, כל תסובון, וכך טוב, הבאתי משהו. תשפוט אותי לפי מה שהבאתי. אם יכולתי, הייתי מביא הכל. עובדה שלא ברחתי. עובדה שחזרתי אליך. וזו סגולה גדולה, אומר הרשש לימים הנוראים. האם זה סותר את החוי וסלבובס? שאל את שוב בפרק זין, אומר החוי וסלבובס, מי ששב על מקצה דברים ולא הדברים אחרים, הוא טוב ולשאר את זה ביודוי. האם יש כאן מחלוקת? אז קודם כל אני אומר, גם אם יש מחלוקת, הלוכה כרשש ולא כחוי וסלבובס. למה? כי יוחד ורבים, הלוכים כרבים. חוי וסלבובס, כמה שאני יודע, הוא יוחד, וזה הרשש והפליואיץ והמרל, הלוכי כדברי הרבים. טעם נוסף, זה סופק נפושס ממש, וסופק נפושס לכולה. כך אני פוסק. זה סופק נפושס, וסופק נפושס לכולה. אבל אני חושב שאין סתירה כלל. חוי וסלבובס נותן דוגמה. מי ששב בבין אדם למוקם, והוא לא שב בבין אדם לחווה אלוהים. זאת אומרת, הוא מחליט איפה להיות פרומר ואיפה להיות קל דעת, זה טויבל ושרץ ביודוי. אבל כאשר אדם בא בבושת פנים לפני הקודש ברוך הוא ואומר, זה מה שהצלחתי להביא, אבל אני לא מתכחש לחוב, בעזרת השם אני מקווה לשלם את הכל, אז תשובתו מתקבלת, והקודש ברוך הוא שופט אותו לפי מה שהוא כן הביא. וזה כוונס הנובי, אמרו אליו כל תסובן, וכך תואב, ונשאל מופור עם ספוסנו, אנחנו עוד נשלים, אנחנו מקווים להשלים, אנחנו לא מתכחשים, ובעזרת השם בסייעת הדשמי, אנחנו נמשיך להתקרב אל הקודש ברוך הוא, ולשוב בתשוב ישראל על כל הוויל שביודנו, אז. ואז מה קורה? אומר הנובי, ארפו משובוסם, אוהבים נדובו כישוב אפי ממני. וגם שם כותב רש"י דברים מופלאים ויקרים. כותב רש"י, אומר הנובי, רוח הקודש אומר לי, זה הלושן של רש"י, אומר הנובי, רוח הקודש אומר לי, שהקודש ברוך אומר, ארפו משובוסם, אוהבים נדובו, אף על פי שאינם ראויים לאהבו. אף על פי שאינם ראויים לאהבו, אסנדב לא אוהבים. כי שב אפי ממני. קודש ברוך הוא אומר, הם לא ראויים לאהבה. מה הביאו? בקושי משהו. קודש ברוך הוא בוחן כליות ולב. קודש ברוך הוא אומר, יכולתם להביא יותר. זה לא שלא יכולתם. אף על פי שאינם ראויים לאהבו, אסנדב לאוהבים, כי שב אפו ממני. כשהקודש ברוך הוא רוצה לאהוב, אף אחד לא יכול להכתיב לו. אף אחד לא מכופף את ידיו של הקודש ברוך הוא, לא לכאן ולא לכאן. ואני אומר שהקודש ברוך הוא לא כפוף לאף אחד, גם לא לרמב״ם. גם לא הרמב״ם. גם לא סדרי הדין. אומר הקודש ברוך הוא, אף על פי שאינם ראויים לאהבו, אסנדב לאוהבים, כי שב אפי ממני. אז המפתח הוא איך להשיב אף. איך להסיר חרון אף, זה המפתח. כי שב אפי ממני. לא ראויים לאהבו, אסנדב לאוהבי, כי שב אפי ממני. אז כאשר אדם בא עם משהו, קחו המחום דבויים, והוא מתחיל את התהליך, והוא כנה, והוא אומר, הוא נשאלנו פה עם ספוסנו, אז הקודש ברוך הוא, מסנדב לאוהבי, והקודש ברוך הוא מוכל וסולח, והקודש ברוך הוא שופט אותו לפי מעט מסם, טובים שביודעים. וזו סגולה גדולה ליום הכיפורים. אז יהיה רצון שנזכה כולנו לגמר חסים, את טוב הלשון, את טוב ומוברכת של נחס ושמחו ובריאוס ובסוירס טובס וישועס ונחומויס, שיהיה לנו גמר חסים, את טוב הלשון שאנחנו עומדים בפתחו, שהיא השנה של בסוירס טובס, תך לשונה וקיר לא יישאו, תוך הלשונה וברכו יישאו, שיש לה סגולה וישועו, במהרו וימינו אומן. השיעור הבא יתקיים כמובן אחרי ימי החג הבא עלינו לטוב. מה חסים?